אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ופתאום הבנתי שבאמת יש שם איזה ילדה קטנה שהתנתקה מהסיטואציה ועבדה על אוטומט, ולא לקחה רגע אחרי זה להבין מה היא חוותה ומה היא ראתה, ושזה דברים מורכבים, אז היה לי את הסיסמה של, כאילו, אני רק עשיתי את התפקיד שלי.
במציאות שלנו כאן בישראל, חיילים וחיילות רבים חוו אירועי לחימה, ואזרחים רבים חוו אירועי טרור. רבים מאיתנו נושאים זיכרונות ומראות קשים שאינם מרפים, שמקשים על החזרה לשגרת החיים. באירוע משפחתי, ההסקט של כאן הסקטים ועמותת נטל, המעניקה סיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע טרור ומלחמה, נפגוש בני משפחה המתמודדים עם הפציעה השקופה. נדבר על ההתמודדות של הנפגע ואיך המשפחה מושפעת מאותה פציעה. ולפני שנתחיל, אם בעת ההאזנה או אחריה אתם מרגישים חוסר נוחות, תחושת חרדה או שאירועים מהעבר מציפים אתכם, אל תישארו עם זה לבד. קו הסיוע של נטל זמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-800-363-363. היום איתנו באולפן אבא ובת. אריה אשכנזי, יליד דברה שגר כבר שנים רבות בבת ים. הוא היה חייל צעיר בסוף הטירונות כשפרצה מלחמת יום כיפור. הוא נפצע באימונים אחרי המלחמה והשתקם. הוא סבא לנכד, והוא עדיין חולם להיות סטנדאפיסט. איתנו גם הבת של אריה, ירדן. ירדן הייתה קצינת מבצעים בגולני בגדוד 13, ובחטיבה המרחבית שומרון, בזמן מבצע צוק איתן ובאינטיפדת הסכינים. היום היא סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה שיקומית. שלום לכם, אריה וירדן.
שלום, נעים מאוד.
נעים
שלום.
מאוד, מה שלומכם?
מתרגשים.
גם אנחנו, זה בסדר. נמצאת איתנו גם עירית אלוני, מנהלת היחידה הקלינית בנטל, עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, התלווה אותנו במפגשים עם בני המשפחה. שלום עירית, מה שלומך?
שלום, שלומי מצוין, מתרגשת להיות כאן, ותודה על הזכות.
אני אשמח להתחיל איתך ירדן, ולפני שנגיע לאירועים הגדולים, קצת על הילדות, זיכרונות משמעותיים שיש לך מאז.
זה בתור ילדה, הייתי ילדה ורודה. העולם שלי היה ורוד, החדר שלי היה ורוד, אח שלי היום ישן בחדר הישן שלי, אז כל פעם הוא מגלה שכבות ורודות, ככה מתחת לקיר. נראה לי כמו כל הילדות, חלמתי להיות כוכבת בשלב מסוים, אני לא יודעת מה זה אומר, עד היום. רקדתי המון שנים, שרתי בלהקת בית ספר, והייתי ילדה צופים.
אז גם היית הצד האמנותי, וגם בעצם בצופים שם הבנת שאת רוצה לעשות דברים משמעותיים בנושא של הובלה והדרכה.
לגמרי.
וזה ניכר שגם היית אז בעצם מאוד עצמאית.
כן, שני ההורים עבדו, וחזרנו אחרי בית ספר, היינו מחממים לעצמנו אוכל, מגדלים יחד אחד את השני. זאת הייתה הסביבה, כל החברים היו ככה, היינו כולם ככה בחברותה כל הזמן.
ואריה, אתה, איך מהנקודת מבט שלך בתור אבא של ירדן?
בגדול, מבינה העניין לבד, וגם היה לה אופי חזק כזה. אני זוכר שקניתי לה קרוס ורודות, חשבתי שאני עושה תורה, זרקה לי אותם בפרצוף, תלך תנעל אתה את זה. וכשקניתי לה את הספר הארי פוטר, אז אחרי שני דפים היא אמרה, תודה, לא יודעת איך הספר הזה הצליח, זה לא בשבילי. ועוד כל מיני כאלה שגילתה אישיות חזקה, ולפעמים אפילו קצת שונה ולא מתפשרת.
עקשנית.
עקשנית, כן.
כן?
כן, דומה לאבא שלה, okay. כנראה.
אוקיי. Okay. כן. אתה נלחמת במלחמת יום כיפור.
כן.
זה היה משהו ש... דווקא אפנה את השאלה לירדן, זה היה משהו שניכר בצד, זה משהו שהורגש בבית, זה משהו שדובר עליו?
גם אם זה דובר, זה היה דובר בבדיחות כאלה ואחרות, בסיפורים מאוד מצחיקים אז, שהיום אני מבינה אותם קצת אחרת ושומעת אותם קצת אחרת. לא היה שיח מאוד צבאי בבית, אם כן היה בעיקר על הקיבוץ ועל הנחל, ואיזושהי חוויה שיתופית על הצבא מאוד גדולה. לא הייתה אווירה של, שהייתה איזושהי לחימה ואיזושהי חוויה קשה, לפחות בחוויה שלי.
אמרת בסיפורים, יש איזה דוגמה לסיפור שאת זוכרת? משהו מצחיק?
מצחיק זה, שוב, זה עניין של נקודת מבט. אז זה היה מצחיק, וכשאבא שלי מספר את זה, זה מצחיק. אבא שלי היו לו יכולות מרשימות לישון מאוד חזק, אז הסיפור מהמלחמה היה שהם הוקפצו לאן שהוא, לא יודעת אם לפני לחימה או אחרי לחימה, והוא ישן מאחורה באוטובוס, איפה שכולם שמים את התיקים, ובסוף הנסיעה הוא התעורר, וכולם צעקו לו, ארי, איך ישנת, איך ישנת, איך ישנת, והוא הסתכל על, על האוטובוס וראה שכולו מחורר מיריות. ואותי זה נורא יצחיק, והיום במבט אחורה אני אומרת, אבא, איך ישנת? זה באמת מפליא.
אני גדלתי בבית, אבא שלי היה איש מוסד. עכשיו הוא בתקופה הזאת, תקופה שגם של אנשים שלא ממש מדברים, ולא ממש מספרים, ותדעתי שהוא מתעסק בביטחון, ובשלב, בתיכון, התחיל באמת, התחילו המחשבות האלה, מה יהיה בשירות הצבאי, לאן, לאיזה כיוון ללכת. השאלה שלי, כשאתה היית בתיכון, והתחיל כבר הנושא הזה של השירות הצבאי, זה שיח שהתחיל להתפתח.
היה שיח, הייתה מטרה משותפת של הבית, שאני אתגייס ולתפקיד משמעותי, הייתי בכל מיון אפשרי, עברתי אחד אחד כדי לחוות, אני יכולה לעשות קורסים למלשבים על כל, כל הדברים האפשריים, אבא ככה זרק לי לעתיד על קריירה צבאית וקצונה, אבל באמת מתוך מקום של אהבה לצבא ולעשייה הצבאית ולא משהו ספציפי של כן קרבי או לא קרבי, פשוט לעשות ולעשות משהו טוב ולהיות בעשייה משמעותית, והיה שיח מאוד חיובי לגבי זה, אני חושבת.
בקטע הזה אני חושב שאני פספסתי אולי קריירה צבאית, כי בנחל אתה רוצה להישאר עם החבר'ה בגרעין ולהמשיך איתם את המסלול, פעם צריך להפריש אחוזים לצבא, וזה כמו באח הגדול, אתה מודח בעצם מהגרעין, ואנחנו הדחנו את אלוף גרשון הכהן, שהגיע לדרגת אלוף, אז לא היה מזיק לי להיות מודח. אבל באותם זמנים זה היה נחשב הדחה, ולא נחשב טוב לעזוב את הגרעין ולצאת מהגרעין.
אז באיזשהו מקום קריירה צבאית מבחינתך, זאת אומרת ירדן זה היה, זאת אומרת, התקשים איזשהו חלום שאתה היית, אז חשבת עליו בזמנו?
חלום לא רק שלי, חלום של ילד שכונה, בן של עולים חדשים, צהל זה דבר קדוש ומכובד, וצריך שרת אותו בנאמנות ולאורך זמן.
לגבי הרצון לשרת, בתוך אישה, האם נתקלת בצורך להוכיח את עצמך יותר בסוג של קרב כדי להיכנס לתפקידים משמעותיים?
אני חושבת שלפני הצבא זה לא היה לי במחשבה בכלל, זה גם הייתה תקופה שלחימה זה היה לבנים, שאר התפקידים היו לבנות, זה לא התערבב יותר מדי. ידעתי שאני רוצה לעשות משהו גדול ומשהו משמעותי, אבל בשלב הזה לא היה עניין של גבריות ונשיות, זה הגיע בתוך הצבא.
בתוך הצבא.
אם אני לא טועה, היית בסופו של דבר קצינת
מבצעים. עשיתי מיונים להמון דברים, ממודיעין ללהקה צבאית, מתוך הרקע של הרקדנית.
מודיעין ולהקה צבאית.
ממש, גיבוש, כן, גיבוש חובלים עשיתי ועברתי. בסוף הייתי צריכה להתגייס לקצונה יהודית, אבא שלי התלהב כי זה אומר קצונה וקריירה, אמא שלי פחות כי היה, הייעוד הספציפי היה חיל חימוש, ששוב, מלפני הצבא לא הבנתי מה זה אומר, וככה, העיקר לעשות משהו משמעותי. בסופו של דבר, בגלל שבאתי מהצופים ועולמות ההדרכה, היו לי חברות בהדרכת איסוף קרבי, והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, להיות מדריכה, ושלחתי כל בוקר פקס עם הסבר מפורט למה כדאי להם שאני אהיה מדריכת איסוף קרבי. אמרו לי, זה לא יצליח, זה לא יצליח, כל יום פקס, ואז טלפון שהם קיבלו את הפקס, ובסוף זה הצליח. הייתי מדריכת ניווטים במשך שנה בסיירים בדרום, והוציאו אותי בשלב מסוים עם יחידת ימ"ס, לא היו להם מדריכים, ולהדריך אותם, את החיילים שעלו ליחידה לעשות ניווטים, ופתאום ראיתי את הדבר קורה מחוץ לכותלי בית ספר צבאי. ישבנו, לימדנו אותם איך קוראים מפה, ואז הם הלכו ובנו תוכנית, ויצאו למבצע, ואנחנו נשארנו לישון שם, אני ועוד מדריכה, ו... למחרת ראינו אותם חוזרים ועושים את התחקיר של המבצע, והדבר הזה נהיה גדול ופתאום מדיני וצבאי ומשמעותי, ובחדשות פתאום מדברים על המבצע, ואמרתי, טוב, שם אני רוצה להיות, בצבא הגדול, ולא רק באיך מלמדים מה לעשות, אני רוצה להיות איפה שזה קורה, ולמדריכות יש אופציה לצאת לקצונת יחידות שדה, זה נקרא, שחלק מעבירים למבצעים וחלק לא, זה הסיוט של כל מדריכה לאותה תקופה שיעבירו אותה למבצעים, ואני עושה את כל המסלול בתקווה גדולה שזה באמת יקרה, ויעבירו אותי למבצעים, וכולם מסתכלות עליי מאוד מוזר ומה קורה איתך, וכך קרה. בסוף סיימתי את הקורס קצינים בהצטיינות, הכניסו אותי לחדר, אמרו לי, את קצינת מבצעים של 13. אמרתי, תודה רבה, הצדעתי, יצאתי החוצה.
שייטת.
בדיוק, בדיוק. התקשרתי לכל החברים מהבית, מהצופים שגדולים ממני שכבר בצבא, ואני אומרת להם, קיבלתי שיבוץ, אני קמבצית 13. והם אומרים לי, מה? שייטת 13? ואז אמרתי להם, האמת שלא, אני לא יודעת. וזה באמת נשמע לי לא הגיוני. שאלתי, ביררתי, הבנתי שזה גולני. אחרי שעה קיבלתי טלפון מהמפקדים בגולני שהעבירו לי שאין לי יותר מדי זמן לחשוב, והיה את הטקס, ולמחרת כבר התחלתי תפקיד בגזרה צפונית בעזה.
מה שנקרא מורעלת.
כן, הייתי מורעלת, מורעלת. מאוד. מאוד.
כמה נחישות, לכתוב פאקס כל בוקר.
הם מורעלים, כן, זה מה שהם כן, עושים.
כן, כן. כן, באותה תקופה הרמטכ"ל היה אשכנזי. אנחנו נושאים אותו שם משפחה. ונתתי לה הצעה, כאילו, אם את מגיעה לזה כביש ללא מוצא, אז תזכירי להם שהשם משפחה שלך זה אשכנזי. אז היא לא הסכימה לשקר, היא אומרת, אבא, כאילו, אבל אין לנו קשר משפחתי וזה. היא אומרת, בסדר, את לא צריכה לשקר, את צריכה להגיד.
נסלף את המציאות.
כן, אני מעדיפה לא לדבר על הקשר המשפחתי שלי עם אשכנזי, וזהו, זה לא שקר, זה מפחיד.
אגב, הקשר הזה, כמה ירדן שיתפה אותך בכל המהלכים האלה, במהלך השירות הצבאי?
חלק ידענו, נגיד, מה שהיא סיפרה עכשיו, על זה שאספו אותה ישר מהטקס סיום, ישר לרדת לסיני, אז לא נתנו לה אפילו להיות כמה שעות בבית. אני התחייבתי לקחת אותה ולהחזיר אותה למחרת בבוקר, וכשהחזרתי אותה למחרת בבוקר, אני נהג מונית, אז יצא לשם של מיליונרית, וואו, מגיעה עם מונית לבסיס.
זה מזכיר לי ככה סיפור ממש אישי, בדודה שלי, טליה לנקרי, היא הייתה קצינה מאוד בכירה לימים בשריון, ושאני הייתי בטירונות, היא כבר הייתה קצינה בשריון, והיה לה אופנוע כבד. ויום אחד היא לקחה אותי לאיסוף יום ראשון על האופנוע, והיא ג'ינג'ית כזאת עם שיער ארוך, ואני יורד מהאופנוע. עכשיו, החבר'ה מסתכלים והם אומרים לי, מי זאת? זה היה, הרגשתי כזה, כולי גאווה. כן, היא הייתה הנהגת מונית שלי בפעם אחת.
אבל בהחלט זה חוסן, זה אבא, והכוחות, והתמיכה שאת מקבלת בבית. זה גידו חלק השירים, והאושר האמיתי, זה באמת בכוחות ובדינמיקה המופלאה.
לגמרי, תמיד אומרים שבדרשה יש קטע שאומרים, תודה להוריי שהביאוני עד הלום. אז אבא שלי באמת פיזית, אני אומרת לו, על הרבה תקופות בחיים, תודה שהבאת אותי עד הלום. מצבים שנתקעתי עם הקידבק באוטובוס שהוריד אותי ולא ידעתי איך להמשיך משם. מצבים כאלה של להרוויח את הלילה הזה בבית לפני שאני מתחילה תפקיד. זה באמת משמעותי, זה דברים שהם אמנם קטנים, אבל נתנו לי הרבה נחת וכוח להמשיך עם הרעל בעיניים הזה.
זה בעצם מרכיבי החוסן שלנו, המשפחה, הקשר, החוזק, כל מה שאת מתארת כל כך מדויק.
ואני לא יכול להגיד כמו הורים אחרים, מה, אני נהג מונית? כן, אני נהג מונית.
אבל בסוף גם באיזשהו מקום, זה התפקיד שלנו כהורים. התמיכה הזאת, אבל מעניין אותי גם לדעת, בכל זאת שירתת בתקופה אינטנסיבית. איך זה בא לידי ביטוי מבחינתך?
אז כמו שאמרת, הייתי מורעלת. מבחינתי אז, ככל שיהיה יותר אקשן, הגעתי למקום הנכון. לא פחדתי מעבודה קשה, זה שהייתי לפני זה בצופים מאוד עזר לי בעניין הזה. ומאוד רציתי להיות חלק מהעשייה וחלק ממשהו. הגעתי לגזרת עזה, שכבר אז הייתה חמה, אנחנו מדברים עד שנה לפני צוק איתן. בתחילת התפקיד.
2013.
וזה עניין אותי מאוד, זאת אומרת, קרו פתאום דברים מאוד גדולים שאני חלק מהם, לראות אירועים במצלמות מול העיניים שקורים, והיו לי חברות באותו זמן במקומות אחרים בצבא, ופתאום הבנתי כמה אני יודעת על מה קורה במדינת ישראל, בזמן שיש הרבה דברים שלא ידועים, ויש איזושהי גם ביקורת על הצבא שלא עושה מספיק, ועל הפיגועים שכן הצליחו לצאת בסוף לפועל, ואני כל הזמן החזקתי את זה שיש המון דברים שלא יוצאים, ושהצבא עובד המון בצורה שאנשים לא מכירים. לא חשבתי על הקושי באותו זמן, מבחינתי עשיתי משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ולהבין את גודל האירועים לקח לי כמה שנים עוד מהשחרור.
בלי להיכנס לפרטים, אני מנסה לתאר את הסיטואציה הזאת של בעצם של חמל. אז מה זה? זה דיווחים וזה צילומים וזה תמונות? זאת אומרת...
יש חמל של הגדוד, חמל מבצעים, ויש חמל תצפיות. אז אנחנו צמודים לחמל תצפיות, מקבלים מהם דיווחים, מקבלים מהכוח בשטח דיווחים, כל הזמן בקשר עם המפקדים, מגד וסמגד, מורידים למטה פקודות, מבצעים שיוצאים פעילויות, אז כל הזמן לראות את הפריסה של הכוחות, כוחות רפואה במידה וצריך. זה להיות כל הזמן בבקרה על מה קורה בשטח, ובאירועים לטפל את האירוע, להעביר לכולם את כל הפקודות, לייצר תמונת מצב כל הזמן בגזרה מאוד גדולה מה קורה איפה. כל הזמן דיבורים, כל הזמן רעשים, כל הזמן מיקרופונים פועלים, זה עשייה בקצב מאוד גבוה.
אני שומעת את העשייה בקצב מאוד גבוה, אבל איפה התחושות? איך את מרגישה? האם זה מנותק? האם את מנותקת? את מרגישה שאת חווה איזשהו ניתוק? או שאת מרגישה את הלחץ ואת העוצמות? ואיך זה בא לידי ביטוי?
אז אני חושבת שהמילה ניתוק לא הבנתי אותה, לא חשבתי עליה. יכול להיות שברגעים מסוימים היה ניתוק לצורך עשייה ממוקדת. זאת אומרת, עכשיו אני באירוע ויש מחבלים שמתקרבים לגדר, אז לא חושבים על כלום, לא מנסים לא לחשוב על כלום, זה פשוט קורה, לא חושבים על כלום. אני יכולה לסיים איזשהו אירוע, היה אירוע שבאמת הגיעו שניים לגדר, מחבל אחד נהרג, מחבל שני נתפס. אירוע בסדר גודל מאוד גדול, המון אנשים בחמל, המון רעש, המון בלגן. ואחרי כמה זמן אני מסיימת, הולכת לחדר, היה לי בן זוג באותה תקופה, מקבלת ממנו טלפון, עונה, ופתאום מרגישים את הפער בין הדברים. אני עכשיו רגע, הבת זוג הנחמדה והקטנה שרוצה להתעמך רגע, ולפני זה צעקתי על מפקדים מאוד בכירים, כי הם עושים לי רעש בחמל וזה מפריע לעבודה. אז היה לחץ, אבל הוא באמת נתן לי אש ודלק והוביל אותי קדימה.
ובתקופה הזאת, כמה היית בקשר עם הבית?
הייתי בקשר, אבל הדברים שעברו היו מאוד מסוננים. לא לספר כדי לא להדיג. Okay. אבא ידע יותר מאימא ושאר אנשי הבית. היה לי ברור שהוא מבין והוא מכיר את הצבא והוא היה בחוויה הזאת, אבל השאר פחות. הם באו לבקר אותי פעם אחת בעזה, והמשימה הייתה לשמור על אחותי שלא תלחץ מדי, כי היא הייתה מאוד מאוד בלחץ, ואני נורא מקווה שהגזרה תתנהג יפה בשעה שהם שם, ושלא יהיו, לא יהיו פצמרים, ושלא נצטרך לרוץ עכשיו למרחבים מוגנים.
היית מודאג או לא היית מודאג?
אני זוכר לפני הביקור הראשון שלנו אצלה בבסיס, אז אבא תמיד זה אבא, והילדה הקטנה תמיד ילדה קטנה, אז ביקשתי ממנה שתשיג לנו אישור כניסה לבסיס, שלא נשאר כמו איזה ערכי פרחי הומלסים מחוץ לשער. אז תשיג אישור כניסה. אז אמרת לי, אבא, זו אני שנותת אישור כניסה, תרגע.
אבל איך באמת חווית את התקופה הזאת?
מקווים לטוב, לא מקדיש לזה מחשבה של פחד וירהור, ותן לזה לעבוד, ונקווה שסך הכל אני בעצמי ראיתי מקרים ש... כמו שאמרתי, שמטר מימיני מישהו נהרג, ומטר משמאלי מישהו נשאר בקבע 20 שנה, וכל אחד לוקח את זה אחרת, ונקווה שזה יעבור בקלות ולא בלי פגיעה.
זה כן זרק אותך אחורה למלחמת יום כיפור.
כן, כן, זה זורק אותך אחורה, כי היום אני מבין שזה המון 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 מזל. לא משנה כמה אתה חייל טוב או רע, או... המון המון מזל. עניין של שנייה, עניין של מטר, עניין של... אי אפשר להגדיר את זה בכלל.
זורק אותך אחורה, ואתה משתמש בכוחות של האופטימיות, של התקווה, כאילו לאורך כל הדרך. עוד כשאתה חייל ועוד כשאתה אבא לחיילת שנמצאת בשדה קרב.
איך אומרים? תחשוב טוב, יהיה טוב. לא אוהב לחשוב רע.
אז כמו שאומרים, בצבא אתה לא חושב, ואחרי זה אתה חושב, עדיף שתחשוב טוב.
נכון. מה זה יעזור אם תחשוב רע?
נכון, ירדן מתארת מאוד נכון, וגם אריה, שבמהלך השירות הצבאי אנחנו מוצאים את כל הכוחות כדי להמשיך את התפקיד, כדי לעשות אותו על הצד הטוב ביותר. ירדן באמת לא השתמשה במילה ניתוק, אלא באמת להיות בדוינג ופחות להיות בבינג. להיות בתוך התחושות. וכמובן שבטח ירדן תספר לנו על האחרי, על מה קורה אחרי, כשהכל נרגע, כשאני משתחררת מהצבא, או כשאני מסיימת מלחמת יום כיפור, מה קורה? איזה טריגרים מעלים בי זיכרונות, ואז באמת איך אני מתמודד. היינו שמחים לשמוע על ההתמודדות של אחרי.
אז התמודדות של אחרי עדיין קורית. נכון. זה תהליך ארוך של שנים. מתוך הצבא הייתי חלק ממבצע צוק איתן בשטח, ובאמת היו מראות מאוד קשים, היה לנו את אירוע נגמש המפורסם והמצער שאתם כנראה מכירים, ומשם רצו מאוד שאני אמשיך בצבא, בגלל ההיכרות שלי עם השטח, ולא חשבתי על זה, אמרתי, הצבא צריך אותי, אני נשארת, והמשכתי להיות תפקיד בשומרון, באינטיפדת הסכינים, השתחררתי טיפה אחרי האירוע של משפחת אנקין, גם פיגוע מאוד מצער בשומרון, ובאותה תקופה רציתי להשתחרר בגלל העומס. הייתי עייפה, שוב, לא חשבתי שעברתי מבחינה רגשית דברים מאוד קשים, אבל באמת כבר הייתי עייפה מחוסר שעות שינה, וכל הזמן להיות נתונה לריצות לחמל, והשתחררתי ותכננתי לטוס עם חברה מאוד טובה למזרח. היא חברה מהגדוד, היא הייתה קצינת לוגיסטיקה של הגדוד, אנחנו עד היום חברות מאוד טובות, וכל פעם שהכרנו אנשים בטיול, אז היא ישר סיפרה איפה היא הייתה ומה היא עשתה, וראיתי שאני לא מדברת על הצבא, אני יכולה לטייל עם אנשים כמה חודשים, ופתאום הם יגידו לנו, רגע, הייתם ביחד בצבא, משם אתם מכירות? וזה דבר ראשון שראיתי על עצמי. כשחזרתי לארץ, הייתי בסדנת כתיבה של גבי ניצן הגדול, ואני שמתי לעצמי בראש לא לכתוב על הצבא, אני אפילו לא יודעת למה. תרגיל אחרון שהוא נתן היה תרגיל שקוראים לו עזר שבי, לכתוב לדמות זרה כלשהי שנמצאת בך, ולא היה לי רעיון, לא היה לי רעיון, ואני חייבת לבצע את המשימה שנתנו לי, אני לא יכולה לחזור בלי. וככה, ממש 20 דקות לפני הסוף, כשיש לנו 4 שעות לכתוב, אמרתי, טוב, אני לוקחת את הטלפון ומה שיוצא יוצא, אני פותחת את הפתקים, ונשפח כל הסיפור של צוק איתן, ופתאום הבנתי שבאמת יש שם איזה ילדה קטנה שהתנתקה מהסיטואציה, ועבדה על אוטומט, ולא לקחה רגע אחרי זה להבין מה היא חוותה ומה היא ראתה, ושזה דברים מורכבים, אז היה לי את הסיסמה של, זה היה התפקיד שלי, כאילו אני רק עשיתי את התפקיד שלי. את הקטע הכתיבה הזה מגבי ניצן פרסמתי ביום הזיכרון מתישהו בפייסבוק, ומשם פנתה אליי ענת, מנכ"לית עמותת בשביל המחר, אמרה לי, ירדן, ראיתי שכתבת פוסט, אנחנו רוצים להזמין אותך למסע. ואני אמרתי, כמה מטורפת אני יוצאת מהפוסט שהיא דרכו הגיעה אליי, וזה כל כך לא היה בשיח ובמודעות של הסביבה שלי, שסיפרתי לחברות, אז הם כולם שאלו אותי אם אני הולכת להדריך במסע, מה התכנים שאני הולכת להעביר, והאם משלמים לי על זה משכורת, ואני אמרתי, לא, אני עוברת את המסע. אבל למה? ועד המסע נפלו הרבה הסימונים, ובמסע ראיתי המון אנשים ומה הם חוו ואיך הם מתמודדים, והבנתי על עצמי שכל מיני דברים שאני חווה היום ובראש שלי טוב, אולי התבגרתי, אולי האופי שלי השתנה קצת, זה קורה, אז זה ממש השלכות של החוויות האלה. מהדברים הקטנים כמו לנעול לסתות כל הזמן בעוצמה מאוד גבוהה, שחשבתי שאני פשוט איזשהו תסמין פיזיולוגי שאני חיה איתו, לדברים הרבה יותר מורכבים, כמו חלומות, כמו באמת התקפי חרדה, או פחד קיצוני להסתובב לבד בלילה, היום יש לי כלבה שתלך איתי לכל מקום, וככה זה חלחל לאט לאט, ועדיין אני מגלה כל יום עוד משהו.
מתארת לנו את הטראומה המושהת, שבאמת מגיעה לא ישר אחרי האירוע. מספר חודשים, יש לנו סיפורים של לוחמים ממלחמת לבנון, שמספרים את האירוע הטראומה רק 20-30 שנה אחרי. ואת יודעת באמת לספר את זה היום, ולראות את הבדיעבד, כי זה קשה להבין, כי כשזה לא אחרי האירוע, קשה לקשר כמו שקרה לך, שזה באמת בתוך ההקשר הצבאי. ואז מגיעים כל התסמינים, הפיזיולוגיים, חרדה, פלשבקים, ציוטים, באמת כל התסמינים שאני מתמודדת עם פוסט-טראומה. ואיך התמודדת?
אני חושבת שקודם כל הייתי צריכה להקל את זה. הדבר הראשון שעשיתי זה ללכת ולדבר עם אנשים, את אמא שלי, יושבתי לשיחה על צוק איתן, את אחים שלי. האמת שהיחיד שלו זה את אבא שלי, כי הרגשתי שבלי לדבר הוא איכשהו היחיד שהבין מה הייתה החוויה. ואני הגעתי לדבר הזה קצת כמו שהגעתי לתפקיד שלי בצבא, של אם זה כבר קורה, אז בוא נלך על זה עד הסוף. אני כותבת על החוויה האישית שלי, מפרסמת אותה בכל מקום אפשרי, כדי שאנשים אחרים יוכלו להבין דברים על עצמם. אני לומדת פסיכולוגיה שיקומית, בתקווה להיות ממש בפן הטיפולי למען אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה ודברים אחרים בעתיד. ואני מרצה היום בקורס של קצינות מבצעים, שהן הולכות להיות קצינות מבצעים, אז אני באה ומספרת על התפקיד ועל השירות, ועל שירות בזמן לחימה וחירום. ויש ימים שאני קמה בבוקר, ואני אומרת איזה בסה, שנפלה עליי הזכות הזאת להיות בהרבה מקומות הפנים של הדבר הזה, הייתי מעדיפה שלא יהיה לי קשר לזה. ומצד שני, זה חלק מהעשייה, וזה קיים, וזה חלק מההתמודדות הצבאית, ויש לנו המון כבוד למדינת ישראל, ולמה שזה אומר לחיות פה, ואני חושבת שזה צריך להיות ככה, גם קדימה, גם אחרי הצבא, שהלוחמים שמשתחררים צריכים להיות יד ביד עם המדינה, ולהבין שיש השלכות, אבל זה לא פשוט, יש ימים שזה מאוד כואב להיות חלק מהדבר הזה.
ואריה, ירדן אומרת שהיא לא הרגישה צורך לספר לך, כי אתה מזהה את זה.
אני חושב שאני יודע יותר, יכול יותר לספוג מצבי רוח, לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו אני בן אדם יותר פשרן וזורם, ולא עושה קטסטרופה ממישהו שירד רגע מהפסים. ירד, יעלה בחזרה, תן לו את הזמן, יהיה בסדר.
אבל לא. איך אתה חווית? זאת אומרת, ראית משהו, ראית איזשהו משהו שקורה אצל ירדן?
כן.
כן?
רואים גם על העיניים שלה שהיא אומרת משהו, יכולה, אתה רואה על העיניים שהיא מתחרטת אחרי חצי שעה, ופשוט מבין שאתה נגיד מקבל משהו שלא מגיע לך. אתה יודע שלא מגיע לך, ולא עשו לך את זה בכוונה, זה יעבור.
מחבר אותך אולי, אריה, לחלקים הרגשיים, שבמלחמת יום כיפור לא דיברו אותם. היה נרטיב של הגיבור, של גיבור ישראל, בעצם עד 1980 לא הייתה הגדרה בעצם של פוסט-טראומה, של מתמודדים עם פוסט-טראומה. היום אתה יכול לזהות נקודות מהעבר שדומות לתחושות שירדן הציגה היום?
גם לי יש איזה מחשבות ועצב וזיכרונות, אבל אני לא חושב שזה פוגע לי בשגרה, כמעט. מה שפוגע לי בשגרה בעיקר זה שירים.
שירים.
מוזיקה, כמו שיר הגן שלנו, ששיילי אתרי, כמו דיוטי פרי של שלומי שבן, שיר שלו מושמע בכלל, והוא שיר...
שיר קשה מאוד.
קשה מאוד, כן, דברים כאלה יכולים לשלוח אותי הביתה לכמה שעות.
זאת אומרת שיש טריגרים שבעצם מחזירים אותך לימים.
מוזיקה בעיקר.
זה מדהים כמה זה עובד על כל החושים, הנושא הזה. ואני חושב שבאמת העלית פה נקודה שאחד האתגרים זה באמת קודם כל לזהות שיש משהו.
ולהכיר, וזה מה שעשתה ירדן בצורה אמיצה ורגישה. והיום גם באמצעות הפודקאסט למי ששומע, שומעת. יכולה להבין שזה גם יכול לקרות לא רק חודש אחרי. כמה שנים זה לקח אחרי? גם שנתיים?
אפילו יותר, חמש שנים.
חמש שנים, שזה יכול, ואתה אומר, אוי, רגע, מאיפה זה בא? ואותה טראומה מושהת היא אותם תסמינים, רק היא מגיעה בדילי.
ואני רוצה להגיד עוד משהו, שבגלל שזה מגיע בדילי, או בגלל השיח הציבורי על פוסט-טראומה, אני יודעת מהרבה חברים שמחכים לראות תסמינים בעצימות
נכון.
מאוד, מאוד גבוהה, ורק במידה והם לא מצליחים לישון בלילה, ולא מצליחים לתפקד, ולא מצליחים לשמר קשרים, רק אז הם מרגישים שיש להם את הזכות לדפוק על דלתי משרד הביטחון, ולהגיד אני צריך סיוע, ואני חושבת שפה זה שאני אישה קצת שיחק לטובתי, מכירים בנו כרגישות יותר, ואולי צריכות קצת יותר חיבוק ותמיכה, והרבה לוחמים מבטרים ולא עושים את התהליך הזה, כי אומרים, יש כאלה שחוו משהו יותר גדול, והיו יותר קרובים לאש, וראו את המראה יותר קשה, אני רק פיניתי את הפצוע, אני לא ראיתי אותו נפצע, ודברים כאלה, ואני באמת פה, כי חשוב לי להגיד, שכל חוויה הכי קטנה, באמת מגיע תמיכה, ומשרד הביטחון יודע להתאים מי ולמה, ולתמוך בדרך שלו, ואם לא משרד הביטחון, אז באמת עמותות כמו נטל, היחידה לתגובות קרב, יש הרבה הרבה גופים שתומכים בדבר הזה, וחבל להישאר עם זה לבד.
נכון, אני שמחה לשמוע על הזכות שביותך אישה, כי בדרך כלל גם לא נעשו מחקרים, אם זה לא לפוסט-טראומטיים, למרות ש-18% מהנשים היום מחזיקות בתפקידים קרביים ותומכות לחימה, עדיין לא נעשו מחקרים על פוסט-טראומה בקרב נשים.
נכון, ואני מקווה גם בזה להיות נכון, חלוצה, כי עבודת תזה שלי כן. ממש בימים אלה עוסקת בזה.
נכון.
זה מדהים לראות שהשאלונים נכתבו על גברים, המסקנות נכתבו על גברים, ההבחנה של איך נראית פוסט-טראומה כתובה מתסמינים שחווים גברים, וזה מדהים שיש לנו את הדברים האלה היום, אבל בתקווה שעוד כמה שנים גם באמת יהיה אפשר לעשות ההפרדה של איך זה נראה אצל נשים.
וזה שירות צבאי בתוך הגמוניה גברית, כשכל מחזיקי התפקידים הם גברים, אז באמת זה קשה, וגם נשים שהיו בקבוצה שהשתתפת בנתן, סיפרו שהן אפילו לא רוצות לספר שהן נפגעות או מתמודדות עם פוסט-טראומה, כי אז אומרים להם לא אחת, אבל את בחרת בזה, את בחרת בתפקיד הזה, ואז זה הדיסוננס, שאחר כך מאוד מאוד מקשה על לשתף. עוד אחת מהקבוצה באמת שהשתתפת בה, אומרת שכשהיא אומרת שהיא מתמודדת עם פוסט-טראומה, ישר מחברים את זה לפוסט-טראומה על רקע פגיעה מינית, ולא של פוסט-טראומה על רקע השתתפות בלחימה, כתומכת לחימה, או בקו ראשון. וזה היה לה מאוד מאוד עצוב. ותחושת בדידות ובושה והסתרה.
אני חושבת שהאירועים הגדולים שקרו בגדוד שלנו, כמה שקשה להגיד את זה, אבל הם עזרו לי לפתוח את הסיפור הזה, כי יש איזושהי כותרת לגדוד 13 במבצע צוק איתן, שאני צריכה לספר פחות. ראיתם את העיתונים, ראיתם את התמונות, אני צריכה פחות להוכיח את עצמי בדבר הזה, אבל זה פוגש כל הזמן, כל יום. יש לי, אתם יכולים לראות שרשרת עם סמל של גולני, ושהוצאתי אותה ושמתי אותה פעם ראשונה עליי, נפגשתי עם חבר מהגדוד, והוא אומר לי, את נראית כמו יופי יופי של אחות שכולה. ואז אני אומרת לו, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, נו מה, הסתכלו עלייך, יגידו קודם כל, אח שלך, אחרי זה יגידו בן זוג שלך, אחרי זה יגידו בן דוד שלך, ובחיים לא יגיעו לזה שהשרשרת הזאת, את עונדת אותה, כי זה הסיפור שלך. ואני בטוחה שגם עכשיו, שאני אומרת שהייתי במבצע, אז מי ששומע את זה, כנראה מדמיין אותי באיזה חדר ממוזג, מסתכלת במצלמות ורואה את הדברים, ולא בנגמש עם שכפץ וכסדה ועם מדים מאופשים ובלי להתקלח קרוב לחודשיים, אבל אנחנו גם חלק מזה, חלק לא מבוטל, יש המון נשים בשטח.
ואם את שומעת היום על אישה שמתמודדת עם פוסט-טראומה, מה את יכולה להציע לה מניסיונך?
קודם כל לדבר. לא משנה עם מי, עם חברה קרובה, עם בן משפחה, לדבר את הדברים האלה, אם אפשר עם איש מקצוע, אז כמובן עוד יותר. ואחרי זה להכיר בזה, שזה לא משנה מאיפה היא הגיעה ומה היא עשתה, וכמה זה נראה גדול או קטן לעומת אנשים אחרים בצבא, זה משמעותי, וזה חלק מהחוויה הגדולה שנקראת צה"ל, ולחבק את עצמה ואת מנגנוני ההגנה שהיו שם בזמן הנכון, ולהבין שכנראה זה הזמן הנכון להתמודד עם זה.
ירדן דיברה על הדרך שלה התמודד, זה בשיח. נכון. איזה עוד דרכים את מכירה? זאת אומרת, והאמת היא פה, אריה, אלה את נושא ההומור.
נכון.
אני, נגיד, יכול להתחבר לנושא האומנות, מבחינתי נכון. כתיבה, שירה, כל דבר ש...
נכון, אתם מעלים...
מאיזה סוג של ברז כזה להוציא החוצה.
נכון, אתם מעלים נושא כל כך חשוב, כי עד לא מזמן ועד לפני מספר שנים, חשבו שרק באופן ורבלי אפשר לטפל בבעיות רגשיות, בתמיכה רגשית, לא רק בנפגעי פוסט-טראומה, בכלל רק החלק הוורבלי, הפסיכודינמי, והיום לשמחתנו, יש כל כך הרבה כלים שמתאימים במיוחד לאותו אדם שחווה, לפעמים לא מתאים וורבלי לאדם מסוים. מה סיפרה ירדן? סדנת כתיבה. מה עוד סיפרת? על מסע שיצאה, קבוצת מנטוריות בנטל, בתוך הקבוצה, הכולנו באותה סירה, רק לשמוע אחת מהשנייה, שכולנו חוות את אותו דבר, אומנות. גם בנתן אנחנו מטפלים באומנות, טיפול במגע, טיפול במוזיקה, טיפול באמצעות בעלי חיים. כלומר, אין סוף אפשרות היום בשנים האחרונות, שככה באמת מבינות שלכל אחד וכל אחת, יש משהו שמתאים ומיוחד ואחר, אפילו ים. טיפול בים, טיפול במים, הידרותרפיה, וואו, אין ספור. פשוט, כמו שעשית נכון, לפתוח את הדלת, לא להישאר בהימנעות, בבית, מאחורי הדלת, אלא להבין שיש כל כך הרבה אפשרויות, וככל שיותר מוקדם להגיע לטיפול, כך אפשר, אנחנו יכולים לעזור יותר. כמובן שאפשר להגיע בכל מצב, גם אחרי 20, גם אחרי 30 שנה, אבל ככל שמגיעים היום במחקרים הקליניים, אנחנו יודעים, ככל שמגיעים יותר מוקדם, ניתן לעזור לנו לסייע הרבה יותר טוב.
כן, ובאמת ירדן כהרגלה מורעלת ולקחה צעד, והיא בדרכה להיות מטפלת בעצמה, אז כל הכבוד.
תודה.
לגמרי.
השראה.
סיפור על מורעלת, פעם אחת החזירו אותה מחופשה באלת, ואני הייתי אמור לאסוף אותה מנתב"ג לחטיבת שומרון, לאריאל, משם היו אוספים אותה. והמח"ט התעקש שהקמב"צית המקורית צריכה להיות בשטח, אם היא לא בשטח, לא יוצא לפועל, וממש עיכב את הכל וזה. והיא חוזרת מחופשה לאלת, היא מנסה לתאם שיחה, ומודיעה לי שאני צריך לאסוף אותה בשעה עדיין לא ידועה. ואני אומר לעצמי, נו, עכשיו אתה הולך לחטוף, הוציאו אותה מחופשה אחרי כל כך הרבה זמן, היא לא תוציאה למחת, היא תוציאה לך. ואני כולי ככה בהגנות, ואיך שהיא מגיעה, אבא תנגז, אל תיסע כמו שאתה נוסע תמיד על 20, יאללה, מהר, מחכים. זה מורעלת.
מאוד מחמם את הלב לראות את הקשר ביניכם.
את הקשר ואת הכוחות שנותנים את האחד לשנייה, אחת לשני, באמת השראה, כשהבית הפנימי, אני יכולה להגיד לכם כמטפלת, כשהבית הפנימי נסדק בפנים ולא משנה מאיזה אירוע. כשיש בית חיצוני, הבית שלכם, כשהוא חזק, והקירות והאנשים, זו בעצם היכולת לשמירה עצמית ולהתמודדות הטובה ביותר שיש.
יש נמל בית, אתה יכול לשוטט בעולם, בהרבה אוקיינוסים, אבל יש לך לאן לחזור.
נכון.
זה בהחלט נותן נחמה.
אני רוצה להגיד משהו להורים, אם שומעים אותנו.
מה עם
העולה? אז אבא שלי פה מתרגש, הוא חושב שאנחנו לא שמים לב, אבל אני שמה לב. ואני חושבת שזה השיח בינינו הרבה פעמים, להבין איפה הצד השני נמצא, ולא בהכרח לדבר על זה בקול. אז אני אגיד להורים, שאם יש ילד בבית שאתם חושבים אם שמה, ראה דברים והיה לו קשה, הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להגיד בעצמנו מה אנחנו חווים, ויש שינויים ותנודות במצבי רוח, ואני חושבת שהדבר שהכי עוזר לי עם אבא שלי, להבין שיש לי תמיד תמיכה, זה לא מילים ישירות. זה הרגעים הקטנים האלה שאני מרימה טלפון, ואני מאוד עצבנית, ואני אומרת שכבר אין לי למה לחיות פה, ואני עוזבת את הארץ, ויש לי תוכניות על ימין ועל שמאל, על איך אני בורחת מפה, והוא מקשיב לי ומקשיב לי ומקשיב לי, ואומר לי, טוב, בסדר, מה איתך מחר, מה את עושה מחר? או ממשיך את השיחה באמת, היית צריכה את זה, תעשי את זה, וזה איזושהי הבנה שלי אומרת, אוקיי, את עכשיו בסערה, אבל היא תעבור ויהיה בסדר, ולפעמים לא צריך להבין מה עובר על הילדים בבית, אלא רק לסמן להם שאנחנו נהיה שם איתם, וזה יותר מהכל.
וחשוב לציין שזה גם עובר על ההורים, טראומה, אנחנו יודעים היום שהיא לא מתרחשת בוואקום, כמו אבן שזורקים למים ויש לה אדוות, וזה משפיע גם על ההורים וגם על הילדים, גם על סבא וסבתא וגם על האחים, על כל המעגלים.
אני חושב שאנחנו בנימה אופטימית. אני יש לי משהו אחד, אני חושב שככה מהקונסטלציה הזאת, שיהיה נחמד, שבסופו של דבר את תכתבי יחד עם אבא את הסטנדאפ שלו, ואנחנו נשמח לבוא להופעה הראשונה.
תכלס כבר הציעו לי איזה במה, אבל לא יכולתי, זה היו 7 מדרגות בגיל שלי.
אתה כבר בכיוון, אנחנו מחכים למופע.
תודה רבה.
תודה רבה לכן.
תודה.
לך.
תודה רבה על האירוח.
תודה על חוסן, תודה על השראה, תודה על הומור שהוא כלי בעצם מקרב, מאחה ומרפא.
תודה שאתם מדברים על הנושא הזה, הוא מאוד חשוב. ככה בכלילות ובכיף, ולא תמיד בכבדות וסיפורים קיצוניים ומצמררים.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן אירוע משפחתי, ההסקט של כאן הסקטים ועמותת נטל שמסייעת לנפגעי טראומה על רקע לאומי. לפני שניפרד נזכיר שאם בעת ההזנה או אחריה אתם מרגישים חוסר נוחות, תחושת חרדה או שאירועים מהעבר מציפים אתכם, אל תישארו עם זה לבד. קו הסיוע של נטל זמין 24 שעות ביממה בטלפון 1-800-363-363. תודה לאירית אלוני, מנהלת היחידה הקלינית בנטל. תודה לעורך אייל שינדלר, למפיקה אניה קלזון, לטכנאי שידור דרור רוטשטיין. אני צחי הלוי, תודה על ההזנה.